פודקאסט סטרטגי לרגל פרסום ספרו של סגן ראש המכון למחקר, תת-אלוף במילואים איתי ברון. המחקר המודיעיני, בירור המציאות בעידן תמורות ושינויים. מהדורה מעודכנת בהוצאת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, במרכז למורשת המודיעין. נמצא איתנו מחבר הספר, סגן ראש המכון, תת-אלוף במילואים איתי ברון, והאורח שלנו, תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שניכם כיהנתם בתפקיד ראש חטיבת המחקר באמ"ן. רק נסביר למי שלא מכיר, זה הגוף שאחראי על גיבוש תמונת המודיעין על סמך כל המקורות שמגיעים מיחידות האיסוף, ושם גם נכתבת הערכת המודיעין שלבסוף מוצגת לקברניטים. ואתם קיימתם בתפקיד הזה בתקופה שהתחוללו במהלכה הרבה מאוד תמורות ושינויים במזרח התיכון ובעולם בכלל בשני העשורים האחרונים. ואנחנו רוצים תחילה להבין על בסיס הספר כיצד התמורות במציאות משפיעות על תפיסת עבודת המודיעין ועל האתגרים שאיתם מתמודד החוקר המודיעיני כיום בהשוואה לתקופות קודמות. ובהמשך, ככל שאפשר להאריך, אנחנו גם נדבר קצת על האתגרים של העתיד. אבל ראשית אליך איתי, כשאתה מתבונן במציאות של ההווה, האם יש פה שוני מהותי בהקשר המודיעיני בהשוואה למציאות של נאמר שניים או שלושה עשורים קודם לכם?
יש בעיניי במציאות שינוי גדול, שתכף אני אנסה לתאר אותו, אבל אני לא חושב שהשינוי הזה מערער את מה שאפשר לקרוא לו הפרדיגמה המודיעינית. כמובן שיש שינויים, אבל העקרונות היסודיים בעיניי תקפים. באופן מאוד כללי, כשאני מדבר על מודיעין, בספר, במקומות אחרים, מודיעין, בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מודיעין כתוצר, זה ידע על האויב והסביבה שנדרש לצורך קבלת החלטות. המחקר המודיעיני שבו הספר שלי עוסק אמור לפתח את הידע הזה, בעיניי הוא המוסד לבירור המציאות, להבנת המציאות. אז המציאות אכן משתנה, בעיניי משתנה בשלושה או ארבעה הקשרים עיקריים. המערכת הבינלאומית משתנה מאוד, אנחנו רואים את זה אפילו בשבועות האחרונים, עוד תמורה משמעותית במערכת הבינלאומית. המערכת האזורית השתנתה מאוד בעשור האחרון, פועל יוצא של הטלטלה האזורית, שדה הקרב משתנה כבר כמה עשורים, וכמובן מהפכת המידע שמשבשת במובנים חיוביים ושליליים, משבשת העולם, משבשת המזרח התיכון, משבשת הממסדים הצבאיים, משפיעה מאוד גם על המודיעין. התפיסה המודיעינית ש... מוצגת בספר, התגבשה לאורך הרבה שנים, אבל אין לי ספק שהיא התעצבה בשנים שהייתי ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ובשנים האלה, לי לפחות, עכשיו לארגון כולו, היה די ברור שהתקופה היא תקופה מאוד מיוחדת, והיא מחייבת התארגנות מחקרית שונה. במה היא הייתה מיוחדת? היא הייתה מיוחדת בעיקר בכך שהסדר הקודם במזרח התיכון התמוטט, סדר חדש עוד לא התעצב, ולכן תפסנו את עצמנו, ואני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במין תקופת מעבר. ותקופת מעבר מתאפיינת באי ודאות, באי יציבות, בנפיצות, אלה מושגים שתמיד יפיינו את המזרח התיכון, אבל אני חושב שהשנים האחרונות נותנים למושגים האלה משמעות מיוחדת, הרבה יותר עוצמתית. במובן הזה, המודיעין, ובתוכו המחקר המודיעיני, חווה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. השאלה שהעסיקה אותי גם בתפקידים המודיעיניים, גם בתפקיד כראש חטיבת המחקר וגם בספר, היא איזה תפיסה מודיעינית מתאימה לעידן הזה של תמורות ושינויים. ובעיניי, אני חושב שעוד יצא לנו לדבר על זה בהמשך, בעיניי זו תפיסה שיש בה מרכיבים חזקים מאוד של צניעות. זו תפיסה שמצב היסוד שלה הוא יותר אי ידיעה מאשר ידיעה. אנחנו יודעים המון. זה היתרון הגדול של הארגונים המודיעיניים. זאת המהות של המחקר המודיעיני, לדעת המון. אבל כשעוסקים בהבנה, להבדיל מהידיעה, ההבנה בעיניי בעידן הנוכחי יותר מאתגרת. ופה אני מציג בספר ומחזיק לא מעט שנים בתפיסה שבמרכזה עומד הרעיון של ספק וויכוח, של הצגת אפשרויות מתחרות ושל ניסיון לברר את המציאות ולהבין אותה באמצעות בעיקר המרכיבים האלה של ספק וויכוח.
נשאל אותך עכשיו, יוסי, מה לדעתך ההשלכות שניכרות בשנים האחרונות של השינויים שחלו במציאות על עבודת המודיעין?
אני מסכים מאוד עם מה שאיתי אמר על התחושה שיש שינוי בתוך משהו שהוא אותו דבר. גם אני כרחת מחקר כמה שנים לפני איתי, חוויתי את אותם דברים, המציאות השתנתה כל הזמן, ואולי קצב השינוי במציאות ועוצמת השינויים במציאות השתנו בצורה משמעותית, וגם במציאות שסובבת אותנו, מה שקורה בעולם ומה שקורה במזרח התיכון, וגם במציאות הטכנולוגית שבתוכה אנחנו פועלים, שהשתנתה כל הזמן הקצב של השינוי שלה הולך וגובר בצורה משמעותית, וגם הייתי אומר, זה דבר נוסף שמאוד מאוד שינה את הרבה מאוד דברים במודיעין, זה ההופעה של אתגרים למונופול של המודיעין ככלי לניתוח המציאות, ככלי להבנתה. היום, בזמני זה היה די מונופוליסטי העניין הזה, היום זה כבר הרבה פחות מונופוליסטי, הרבה מאוד גורמים מתחרים עם המודיעין על העניין הזה, וכתוצאה מכך קוראים כל מיני דברים. אחד, יש פחות קשב למודיעין המבין, שכולם עדיין צריכים את המודיעין הפותר סודות, כן? איפה בדיוק נמצא כרגע משלוח הנשק האיראני, עדיין אין אף אחד אחר שידע חוץ מאשר המודיעין. אבל כדי להבין האם איראן בסופו של דבר תצא מסוריה או לא תצא מסוריה ואיזה תנאים, זה דבר שיש הרבה אנשים שיש להם מה להגיד עליו. ולכן מה שקורה למודיעין, מטבע הדברים שיותר ויותר מוצא את עצמו נקלע אל מרחב פענוח הסודות, או גילוי הסודות, ששם הוא עושה ניסים ונפלאות, וזה יוצר איזה מין גם דיסוננס למודיעין, כי בגלל שהוא כל כך מצליח בפענוח הסודות האלה, בגילויין ובליווי הפעילות המבצעית הנדרשת כדי לטפל בהם, ולעומת זאת הוא פחות זוכה לתהילה על תובנותיו לגבי המציאות שבתוכה אנחנו פועלים, אז הוא גם מוצא עצמו יותר נוח לו להתעסק עם הדבר הזה, כי למה לא להתעסק במשהו שהוא פחות מצליח בו, וגם הוא פחות נדרש לכך מלבי הקברניטים, כל המערכת היחסים עם הקברנית נשתנה. איתי הוסיף בספר גם לעניין הזה את המימד של הפוסט אמת והפייק ניוז, שגם הוא מחליש את ההזדקות המודיעין. וכתוצאה מכך, המודיעין מצא את עצמו יותר ויותר עוסק, ומשפר בצורה מאוד משמעותית את הדרך שבה הוא עוסק בטיפול בסודות. זה, ובאמת הוא הגיע לשיאים מדהימים, באמת גם המהפכה הטכנולוגית גם הביאה לכך שהמודיעין שינה בצורה מתמשכת ולפעמים גם מהפכנית את הגישה שלו למה שנקרא בעבר מעגל המודיעין, בגלל היכולות הטכנולוגיות החדשות והמבנה עולם המידע החדש, אז גם זה השתנה. בקיצור, אני חושב שהשינויים הסביבתיים הביאו לשינויים מאוד משמעותיים במודיעין. המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין מלווה את השינויים האלה ומנסה להבין, גם באמצעות הספר הזה, שהוא אחד, לא ספק אחד מגולות הכותרת של המאמץ שלנו להפוך את עצמנו לאיזשהו מוקד ידע בתחום, להבין איזה שינויים נדרשים, איזה שינויים נכון לעשות במודיעין, על רקע כל השינויים שמתרחשים סביבו, שזו שאלה פתוחה וכמעט כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. בסוף המערכת הולכת לאן שכל הכוחות המופעלים אליה וגם הכוחות שמתוכה מובילים אותה, ולכן אם הייתי משנה, אנחנו רואים כל פעם שמגיע ראש אמן, הוא רחת מחקר, הוא לוקח קצת את המערכת למקום שיותר מתאים לאישיות שלו. איתי מציג פה, וזה מה שיפה, אני חושב שהוא גם אומר את זה באיזשהו שלב בספר, הוא אומר, הדבר המדהים לגבי מודיעין, שזה מקצוע כזה עתיק, אבל בעצם אנחנו עד היום עוד לא פיתחנו איזושהי תיאוריה מודיעינית כוללת. ומה שאיתי מנסה להציג פה, שזה מאוד מרשים, זה להציג תיאוריה מודיעינית כוללת, להסתכל על כל הזוויות של העשייה המחקרית המודיעינית לפחות, ולהגיד מה נדרש בעידן הנוכחי כדי לעשות את זה נכון.
אז נחזור לעידן הנוכחי ולנדבך שכבר הזכיר יוסי, והוא עידן של פוסט אמת. איזה מקום זה תופס אצלך בספר?
הספר הוא מהדורה מעודכנת של ספר ש הופץ בפעם הראשונה ב-2015. אחד השינויים הגדולים במהדורה הנוכחית היא הוספת פרק על המחקר המודיעיני בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, עניין שאני גם עוסק בו די הרבה במכון. נקודת המוצא היא שכשאני מדבר על בירור המציאות, הבנת המציאות, אני מחזיק בגישה יחסית מסורתית שמזהה את המושגים מציאות ואמת. מזהה את המושג מציאות עם האמת. בעיניי, בסוף בסוף, המחקר המודיעיני עוסק בחיפוש אחר האמת. והאמת כמו שהיא באמת. יש דיסציפלינות אחרות שהאמת היא פיקציה. פה אנחנו חפשים באמת לדעת מה קורה. מה קורה עכשיו ומה יכול לקרות בעתיד. המודיעין לא צופה את העתיד, אבל הוא צריך לעזור למקבלי ההחלטות להבין את ההווה ולחשוב על העתיד. אם מקבלים את החיבור הזה שאני עושה, אז מאליה עולה השאלה, מה קורה לדבר הזה, לפרויקט הזה שעוסק בבירור המציאות, בהבנת המציאות, בעידן שבו אנחנו חווים תרבות פוליטית שבה אמונות, דעות ורגשות הן יותר חזקות מעובדות, ועידן שבו קל להפיץ בהיקף נרחב, שקרים, עיוותים, ספינים, תיאוריות קונספירציה. עכשיו, בעיניי העידן הזה מטלטל את, לא רק את העניין המודיעיני, אלא את הפרויקט המשותף של מודיעין ומקבלי החלטות, את הפרויקט המשותף שאפשר לתאר אותו דרך המושג חדרי הביטחון הלאומי, החדרים האלה שבהם פוליטיקאים ואנשי מודיעין נפגשים ביחד ומנסים לברר את המציאות, להבין אותה, לבחון אופציות לפעולה, לקבל החלטות ולנהל את האופרציה. העניין הזה הוא מסובך קצת להסביר אותו, כי בחדרים האלה תמיד היו בעיות. קשר לדמיון, הדבקות בקונספציה, לחדרים האלה יש רקורד בעיניי מאוד חיובי, אבל גם לא מעט בעייתי ביכולת שלהם לברר את המציאות, להבין את המציאות. אז אלה בעיות שאני קורא להן בעיות ישנות, הן עדיין קיימות בחדרים האלה. מתישהו, וקופר דיבר על זה, הבעיות הישנות האלה פגשו את מהפכת המידע, את ההיעלמות של האויב, והתעצמו מאוד. אבל הטענה שלי, שאני מנסה להסביר אותה גם בספר, היא שלכל הבעיות הישנות האלה, ואלה שהתעצמו, נוספו גם בעיות חדשות, והן מסדר גודל אחר. ועוד יותר מעניין בעיניי, שלבעיות הישנות מצאנו כל מיני פתרונות. למשל, התפיסה שתיארתי קודם של הכנסת ספק וויכוח, של בעצם אימוץ הרעיון של שוק רעיונות חופשי, שמותר להתווכח על הכל, ויש איזושהי אמונה שהוויכוח הזה, כי העובדות, הנתונים, לא יודעים באמת לספר את סיפור ההבנה. תמיד נדרשת איזושהי פעולה של הערכה, זאת המהות של המחקר המודיעין. גם אגב בעיניי בסודות, אבל בוודאי בחידות ובתעלומות. אז כדי להתמודד עם קשר לדמיון, כדי להתמודד עם הדבקות בקונספציה, הכנסנו מנגנוני בקרה, הכנסנו מנגנונים של ויכוח. במובנים רבים, המנגנונים האלה הם הפלטפורמה שעל בסיסה נכנסות לחדר הבעיות החדשות של החיבור הזה בין מודיעין למקבלי החלטות. הקושי, אני לא יודע מה קופר חושב, אבל במשך עשרות שנים של קריירה מודיעינית, לא התגרה אותנו מאוד ההבחנה ברמת חומר הגלם בין אמת לשקר. כן, ידענו שעושים לנו הונאות, ידענו שעושים לנו הטעיות, האשימו אותנו שאנחנו שומעים שני אנשים שמשקרים אחד את השני ועושים מהדבר הזה מודיעין, אבל בגדול מרגע שפיתחנו נגישות והכרנו את הנגישות הזאת, בגדול ידענו להגיד מה אמת ומה שקר. אני חושב ש המחקר המודיעיני של היום, והמודיעין בכלל של היום, מתקשה יותר להבחין בין אמת לשקר. אבל מה שהרבה יותר מטריד אותי, הוא השאלה האם הפרויקט המשותף הזה, מהצד של הפוליטיקאים ומהצד של הדרג המקצועי, ובתוכו אנשי המודיעין, האם הפרויקט המשותף הזה אכן שם במרכזו את המאמץ לברר את המציאות, את המאמץ להבין את המציאות, את המאמץ לחפש אחר האמת, ובעיניי, אני מתאר מין תופעה כזאת של ריבוי אמיתות בחדרים האלה. אוסף של סיפורים קוהרנטיים על המציאות, אין שם שקרים בחדרים האלה, אף אחד לא משקר, בוודאי לא במודע ובוודאי לא במכוון, אבל בחדרים האלה כן נוכחים כמה סיפורים קוהרנטיים, מבוססי עובדות, כי אחת ההשלכות השליליות של מהפכת המידע זה שאין תיאוריה מופרכת שאי אפשר למצוא לה עיגון עובדתי, והסיפורים האלה חיים זה לצד זה, בלי יכולת אמיתית ובלי רצון אמיתי להכריע ביניהם. האם אירוע נפט אל חופי ישראל הוא פיגוע איראני או לא פיגוע איראני? בסוף אנחנו נשארים עם איזשהם סימני שאלה שאני לא בטוח שלא מאפיינים גם את הדיון, לאו דקו הנושא הזה, בתוך החדרי הביטחון הלאומי. לכן, אני חושב שהעידן הזה, במובן הזה, מאוד משפיע על המודיעין. מה עושים? שאלה מאוד טובה. יותר קל להגיד מה לא עושים. לא זונחים בעיניי. לא זונחים את המאמץ לברר את המציאות ולהבין אותה. לא עוזבים אותה בצד ורגע אומרים, עזבו אתכם, זה כל כך מסובך, בואו נשפיע על המציאות מבלי להבין אותה. חייבים להבין אותה. לא מתמקדים בסודות, לא מתמקדים בטקטי, כי הטקטי הזה, ההקשר שלו הוא אסטרטגי, ולכן חשוב מאוד לעסוק במה שאנחנו קוראים לו מודיעין אסטרטגי. בעיניי אגב גם הפעילות של המודיעין הזה, שעניינה חשיפת הסודות במסגרת המערכה שבין המלחמות, יש בה מרכיבים חזקים של מודיעין אסטרטגי, ולכן אי אפשר לזנוח את זה. והדבר הכי חשוב, לא מנתקים את המודיעין ממקבלי ההחלטות, עניין שאנחנו שומעים עליו בארצות הברית, ואנחנו מבינים שלנתק מודיעין מקבלת החלטות, זה כמו לנתק את הרופאים מהחולים מחשש שהם ידבקו. ולא, למרות שאני מקבל מאוד את מה שקופר תיאר על ההשפעות של הטכנולוגיה, לא מצפים שהטכנולוגיה תפתור לנו את הבעיות שהיא יצרה. אז אני חושב שמחזיקים, לכן אני חושב שאין לנו היום פרדיגמה אחרת. עושים את השינויים, מחזיקים באותה תפיסה של גישה צנועה לבירור המציאות, ומנסים לנצל את הטכנולוגיה להשגת עובדות משמעותיות שאולי יצליחו להילחם באמונות, בדעות וברגשות.
אני חושב שכל הדברים שאיתי אמר הם חשובים ביותר ברמה הזאת של המחקר האסטרטגי. צד שני, אני חושב שזה לא לגמרי חדש, והייתי אומר עוד מימד אחד, הבעיה איננה רק בתוך חדרי קבלת ההחלטות, היא בסופו של דבר מתנקזת לשם, אבל הבעיה היא מעבר לזה שהמציאות עצמה, שאותה אתה מנסה לתאר, גם היא סוברת מאותה בעיה. זאת אומרת, אין, במאמץ הזה לבירור המציאות, אתה מנסה למצוא משהו שהוא אולי כולו נכון, אבל הוא לא בהכרח מתפרש כך על ידי כל אחד מהשחקנים.
וזה רק הופך את בירור המציאות בעיניי ליותר מאתגרת. זאת אומרת, את התפיסות השונות של השחקנים על המציאות, בתפיסה שלי, בהבנה שלי, זה חלק מתיאור המציאות.
נכון, אבל מהי המציאות שאותה כל אחד מתאר? זאת אומרת, אני בטוח שכשהאיראנים מסתכלים על המציאות, הם רואים משהו אחד. כולם יודעים שהרוסים למשל כל הזמן חולים באיזה חרדת רדיפה, שכולם כל הזמן עושים כלוניות נגדם, וגם הערבים בכלל, הרעיון הזה של מואמרה הוא מאוד חזק אצלם, תמיד הם כל הזמן חושבים שמישהו מתכנן איזה מזימת סטנית נגדם. ככה הם מסתכלים על המציאות. אנחנו יודעים שזה לא כך, כי אנחנו לכאורה היינו רואים לתכנן את המשימה הסטנית הזו ולא תכננו אותה. אבל לרבים בעולם מסתכלים על העולם, על העולם בעיני, בדרך הדשות האלה. ולכן זה, המציאות היא משהו יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים, המציאות.
אז כמו שאיתי ציין, אפשר לדבר על ריבוי האמיתות כאל איזה הנחת יסוד בעבודת המודיעין בכל רחבי העולם.
אני חושב שאלכס, זה לא חדש, תמיד היה ריבוי אמיתות, לקח את רשומון כדוגמה. כל אחד רואה במציאות את הדברים שהוא ראה מהזווית שלו, כל זווית היא ייחודית, ולכן המציאות מורכבת מסך הכל הזוויות האלה. כשכל זווית גם מושפעת לא רק מהדרך שבה אתה רואה את המציאות, אלא גם ממה שעומד לך בראש כאשר אתה מסתכל על המציאות.
איזה ערכים
יש לך, הסתרבות יש לך, כל מיני דברים כאלה, ואיזה אינטרסים יש לך, כל הדברים האלה משפיעים על הדרך שבה אתה רואה את המציאות.
אבל בוא נתמקד בעבודת איש המודיעין. אז המשמעות היא שאי אפשר יהיה לחלס את זה בסוף לאיזושהי אמת אחת, אמירה אחת, שאומרת, זאת המציאות ולא דבר אחת.
אני רק אומר כמה זה מורכב, אפשר וצריך, אני מסכים עם המסקנה שלו, שאפשר וצריך, וגם חשוב להמשיך ולקיים את השיח עם הקברניט, שגם הוא יש לו איזה אמת, ואתה בא עם האמת שלך, עם המציאות שלך, המורכבת ורבת הפנים הזאת, מול המציאות שלו, שהיא בדרך כלל אולי קצת פחות מורכבת ורבת פנים, כי הוא מזווית מסוימת אחת שלו מסתכל על זה, ואתה צריך לחולל את השיח הזה, שבו המציאות המורכבת ורבת הפנים לא מתאמתת, אלא מתחברת, ולפעמים גם מתאמתת עם המציאות של הקברנית, וזו חוויה לא פשוטה שרבים, כמו שאיתי אמר, בעיקר בארצות הברית, מציעים פשוט לחמוק ממנה איכשהו, ולא להתעסק עם המשמעויות של המציאות. כשאתה משיג את המציאות, הרי אתה לא יכול שאפילו באופן לא ישיר, באופן עקיף כלשהו, אתה כבר, בתוך כדי הצגת המציאות, אתה גם אומר משהו על מה צריך לעשות. גם אם לא תגיד את זה במפורש. ופה יכול להיות שהקברניט חושב שצריך לעשות משהו אחר, ואז נכנס איזשהו עימות שבשורשו עומד הפרשנות האחרת על המציאות, לא על הפרשנות האחרת על האינטרסים ועל היעדים שאותם רוצים להשיג. יכול להיות שהוא יקבע את היעדים ואתה תמיד תקבל בשמחה את היעדים שהוא קבע, אלא אם כן דגל שחור מתנוסס מעליהם. אבל למרות זאת יש מקום לנוצר איזשהו מתח, שאיתי כתב את התוספת הזאת בתקופה שבה בארצות הברית בעיקר המתח שנוצר בין טראמפ לבין גורמי המודיעין השונים, ובעיקר בין ראשי המודיעין בתקופה שלפניו, שבא לידי ביטוי בשלושה ספרים שהם כתבו ושאיתי מנתח אותם בצורה לצאת מהכלל בחוברת, המתח הזה השפיע על כל עולם המודיעין ועל כל עולם היחסים בין הקברניטים לבין המודיעין. האם, ואני חושב שהניתוח של איתי כאמור הוא מצוין, כי הוא גם אומר, טראמפ עם כל מה שמבקרים אותו הוא לא איזה משהו שונה לחלוטין ממה שיש כל הזמן. אולי באינטנסיביות של הוויכוח, אולי בצורה שבה הוא מוחצן, אבל המתח הזה בין הקברניט לבין ארגוני המודיעין הוא מתח מובנה שקיים כל הזמן, כי המודיעין מנסה לברר את המציאות ולהציג תמונה כוללת ומורכבת שלה, כמיטב יכולתו, בלי להיות מחויב מראש לאיזשהו קו פעולה שנגזר ממנה, אבל מתוך דבריו יש כל מיני תובנות לגבי קווי הפעולה הנדרשים, בעוד שהקברניט תמיד מסתכל על דברים בצורה יותר פשוטה. הוא חייב לעשות זאת, הוא חייב לפשט את המציאות, כי בסופו של דבר צריך לקבל החלטות, וזה מאוד קשה במציאות מאוד מאוד מורכבת לקבל החלטות, וכל אלה מתחים מובנים ביחסי קברניט מודיעין, שאיתי מתייחס אליהם בצורה מאוד מרתקת, אני חושב, בחוברת הזאת.
העניין האחרון שקופר דיבר עליו, ביידן נכנס לתפקידו אחרי שהספר כבר פורסם, אבל אני רוצה להגיד על זה איזושהי מילה, כי טראמפ בעצם חבש כמה כובעים, ובכובע אחד, צריך לומר את זה, גם זיהה בעיות אמיתיות שקיימות בקהילות מודיעין בארצות הברית וכל העולם. בעיות אמיתיות, בחושיו המחודדים. אבל העניין המרכזי הוא שטראמפ בעיניי ערער על שני היסודות הכי בסיסיים של העשייה המודיעינית. אחד זה הרעיון הזה של ניתוח מקצועי, שהוא אמור להיות ניטרלי, והדבר השני זה המרכזיות של העובדות. ביידן כאילו עושה חזרה למקורות, גם ברטוריקה שלו הוא ממש מדבר על חשיבותה של האמת, כולל בעולם המודיעין, וגם במינויים שלו, אנשי מודיעין מקצועיים, מהליבה של השירות הציבורי. ועדיין בעיניי יש פה בעיה. זאת אומרת, האם ניתן, זאת שאלה שאני מעלה אותה, לא בספר, אבל בנייר אחר שאנחנו מפיצים בימים האלה, האם החזרה למקורות הזאת, שביידן כאילו משדר, יכולה להתמודד בדיוק עם הנושא האחרון שעליו דיברנו. כלומר, במובנים רבים, הסוסים ברחו מהאורווה, וזאת שאלה טובה, האם החזרה למקורות יכולה להכניס את היחסים הכל כך מורכבים האלה בין מודיעין למקבל ההחלטות הבכיר ביותר שלו נשיא ארצות הברית, בחזרה למסגרת שהתערערה לגמרי. כלומר, המסגרת הכי בסיסית שבתוכה צמח המודיעין כמו שאנחנו מכירים אותו היום, המסגרת הזאת שבמובנים רבים היא מסגרת של הנאורות, מסגרת ש... שמה במרכז את העובדות, מאמינה בניסיון ובמומחיות, מרכינה ראש בפני מורכבות, מאמינה בלמידה, המסגרת הזאת מתערערת היום, וזאת שאלה טובה אם אפשר להחזיר את המודיעין.
זו שאלה פילוסופית יותר גדולה. תראה, בוא ניקח דוגמה, אתה לוקח לביידן, אז בוא ניקח דוגמה שתעשית את העסק יותר אקטואלי. אחת מהאמירות לכאורה האמת של ביידן, שמסבירה את המדיניות שבה הוא נוקט בנושא האיראני, היא שהסנקציות, המקסימום פרשר נכשל. האם המקסימום פרשר נכשל? איך אתה יודע? זו שאלה פתוחה.
אז אני חושב שזו
בדיוק... אין לזה תשובה ברורה.
זאת בדיוק התופעה הזאת של ריבוי האמיתות, שהיא לא תופעה חדשה, אבל היא מתעצמת היום. משהו בהתערערות המסגרת מאפשר לה להתקיים
בעוצמה יותר. זה באמת אי אפשר לדעת. זה לא איזושהי מסגרת אחרת, אתה נותן לך תשובה יותר נכונה. באמת אי אפשר לדעת, כי כיוון שעברה רק תקופה מסוימת, כל אחד יכול לומר, לו היינו ממשיכים עוד שנה, היה כבר כך וכך.
פה אנחנו בוויכוח עקרוני, בנקודת הזמן הנוכחית אפשר לדעת.
בנקודת הזמן הנוכחית,
יש אינדיקטורים מספיקים בשביל לדעת, שבנקודת הזמן תמיד מנהלים את הדיון
על ההווה,
ומנסים לחשוב על מה יכול לקרות בעתיד.
אתה חייב לחשוב על מה קורה בעתיד, בכל נקודת זמן בהווה אתה חושב על מה קורה בעתיד. כשאתה מניח את רגליך בצד הבא על הרצפה, אתה מניח שהרצפה לא תתמוטט.
אבל מה שאתה מתאר זאת דילמה קלאסית של קבלת החלטות.
לכן אני אומר, הדילמה הזו היא קלאסית, לא יעזור לביידן אם הוא ילך לכיוון כזה או אחר, הדילמה הזו תישאר מולו. זה טבע הדברים,
גם בדילמה הזאת, עדיף שבדיון שהוא עושה, יניח המודיעין את ההבנות הכי טובות שלו, את הניתוח המקצועי מבוסס העובדות שלו, וסביב השולחן תהיה פתיחות לניתוח הזה כבסיס להבנת
המציאות. אני חושב שבניתוח הזה של המודיעין
יש מגבלות.
יש מימד של אומנות. זה צריך לומר. אתה יכול לאסוף את כל הנתונים הטכניים ולהגיד עכשיו התוצר האיראני הוא כזה, ושאר החליפים של העלייה לאיראני הוא כזה,
גם
במדינאות
יש
אומנות. ברור, גם המדינאות היא בוודאי אומנות, וגם מודיעין הוא אומנות. לכן, כיוון שזו אומנות, זה לא העניין של מהם הנתונים, אלא איך אתה מתייחס לכלל התמונה ולקשר בין האירועים ובין הנתונים. אלה דברים שמשפיעים לא פחות, ולכן ביידן לא יפתור את הבעיה, ואף אחד לא יפתור את הבעיה הזאת. זו בעיה של אומנות. יש כאלה שיש להם היכולת להסתכל על הדברים, ואתה מנתח בספר שלך את שלוש הגישות, הגישה המחנכת, כמו שאתה קורא לה, הגישה המדעית והגישה המערכתית. בכל אחת מהגישות יש מקום אחר לעוצמתו של המרכיב האומנותי בתוך העשייה המודיעינית. והוא קיים שם, הוא קיים, הוא תמיד יהיה שם. והוא ישפיע על הדרך שבה אנחנו בונים מתוך כל הנתונים שבידינו את התובנות. והוא ישפיע על הדרך שבה גם הצד השני, שגם הוא אומן בסוג מסוים, מקיים את השיח איתנו עם האומנות המודיעינית שלנו. זה תמיד יהיה.
שאלה שאפשר לפתוח את הדיון, אפשר גם לסכם את הדיון, ואתה מזכיר אותה בדברי המבוא, היא לגבי סוגיית האחריות של גופי המודיעין, וההתנהלות האחראית, ועל סמך מה שנאמר כאן, הגישה הנכונה, אם אפשר לדבר על גישה אחת, אתה ציינת על סמך החיבור שלוש גישות, אבל אולי אפילו אפשר לדבר על דיאלוג בין כמה גישות שיכול להוביל לתוצאה מיטבית. מה בעצם האחריות שמוטלת על כתפיו של ראש חטיבת המחקר באמן היום, או כל מי שלא יהיה במקומו בגוף מודיעין אחר? מה הוא צריך לקחת בחשבון, ולמה הוא צריך לחתור יותר מכל?
אני חושב שהאחריות שלו הייתה ועודנה להניח את הבסיס המקצועי לדיון בשלושה תחומים, עיצוב המדיניות, תכנון המבצעים ובניין הכוח. דיברנו פה על זה שזה נהיה יותר מורכב, אבל העניין הבסיסי נותר כשהיה, זאת אומרת האחריות נותרה כשהייתה. האחריות הנוספת שלו היא לוודא שההבנות שלו אכן מובנות על ידי מקבלי ההחלטות. בסוף כל התכלית של ברור המציאות והבנתה זה להשפיע על המציאות, לקבל החלטות שיאפשרו השפעה על המציאות. ובעיניי המחקר המודיעיני וראש חטיבת המחקר הוא במובנים רבים מניע את הפרויקט המודיעיני כולו. זאת אומרת על בסיס הבנתו את הצרכים של תהליך קבלת ההחלטות, הוא גם מניע את הפרויקט המודיעיני ש החלק המשמעותי שלו הוא המרכיב האיסופי כמובן. אז בעיניי האחריות הזאת נותרה כשהייתה, היא אחריות שבמציאות הישראלית מתחילה ברמה הכי טקטית, בפיענוח הסודות, במפגשים האלה שבין החימוש למטרות, שהפכו להיות מאוד מאתגרים בשנים האחרונות, היא עוברת למודיעין האופרטיבי, למודיעין האסטרטגי, ונגמרת במודיעין הלאומי.
אני לגמרי מסכים, אני חושב שבראש ובראשונה האחריות הזו גוזרת, כמו שאמר איתי בסוף, את ההובלה של כל המבצע המודיעיני, הפעילות המודיעינית. כי בסופו של דבר, אם אתה לא תנחה את כל המערכת, תוודא שאתה מקבל את החומרים הנדרשים כדי שיהיה לך תובנות הכי טובות, אז זה לא יעבוד. אבל כן, אני חושב שהאחריות הזאת, אנחנו מדברים עליה במונחים של שיח עם הקברניטים וכדומה, אבל בסוף אחריות ענקית, עצומה, על יצירת התובנות שבמסגרתן ניתן לדאוג בצורה הטובה ביותר להשגת היעדים האסטרטגיים החשובים, היעדים הקיומיים של מדינת ישראל. למנוע שפיכות דמים מיותרת, בעיקר בצדם. ולכן זו אחריות עצומה שיש להם תרגום מאוד מוחשי, שחשים אותו כל הזמן. אני חושב שאיתי יסכים איתי בתפקיד הזה יותר מכל, בסוף ה-back stops there. אתה אמור לייצר את התובנות האלה, זה לגמרי לא פשוט ומאוד מחייב.
משהו נוסף שתרצו להעיר לסיום הדיון הזה?
תודה למכון, המרכז למורשת המודיעין ולמכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין על הוצאת הספר.
תענוג שלנו, באמת איתי עשה פה לדעתי, אני חושב, ואנחנו נתרגם את זה גם, זה עבודה יוצאת מהכלל. מאוד ממליץ לכולם ללכת ולקרוא, בוודאי לכל מי שמתעניין במודיעין ולכל מי שעוסק במודיעין.
אז אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת ונזכיר, המחקר המודיעיני בירור המציאות בעידן תמורות ושינויים, מהדורה מעודכנת בהוצאת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין והמרכז למורשת המודיעין. הספר הזה זמין לקריאה באתר המכון. תודה רבה לכם. תודה לכם שצפיתם והאזנתם.
תודה לך.
תודה רבה.